אנחנו אוחזים בשמואל א' פרק ח' ג'.
ויגידו לדוד,
22. אנחנו קוראים על דוד שנמלט מיד שאול. הוא רץ מפה לשם, התחלה מתחבא ביהודה, אז עובר למצפה מואב, אז חוזר ליהודה. יהודה זה חבל ארץ מאוד מעניין. יש שם הכל.
הרים, גבעות,
גם יש שם מדבר,
מים, הכל יש, הכל.
מדבר יהודה, הרי יהודה, ושפלת יהודה. שטח די מעניין. אולי יום אחד נצא שם טיול קצת. נראה את המקומות.
25, לא?
כן. וכל אחד מהאזורים האלה הוא מעניין מאוד. ודוד המלך נע שם, הלוך ושוב, שאמר לו גד החוזה, לחזור ליהודה. וכעת הוא נמצא ביער חרת, כמו שלמדנו, שזה היה מקום שהיה קצת שומם, כנראה בספר המדבר, הפך פתאום למקום מלבלב. שבוע שעבר דיברנו על המזמור לדוד, השם רואה לו יחסר, שהוא שר שם. ואז ההשגחה העליונה רוצה להוסיף זכויות לדוד. על ידי זה שדוד יושיע את ישראל מיד צריהם. וזה מה שקורה כאן. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והמה שעושים את הגרנות. וישאל דוד באדוני לאמור, הילך ויקיתי בפלישתים האלה. ויאמר אדוני אל דוד, לך והכית בפלישתים והושעת את קהילה. קהילה זה איזשהו מקום על יד חברון, שחז"ל מלמדים אותנו שהייתה עיר ספר. מה זה עיר ספר? עיר ספר. למה? כי סמוך עליה גרו פלישתים. דוד שומע שפלישתים נלחמים בקהילה. אבל הדגשה היא, והמה שוסים את הגרנות. זאת אומרת, המלחמה היא לא מלחמה אנשים, אלא מלחמה בעצם ביזה. בוזזים את הגרנות, את הקש והתבן. דוד שואל באורים ותומים שובו בידי אביתר, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט קצת יותר, האם ללכת להושיע את קהילה? מה, 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 מה זה? למה צריכים לשאול האם ללכת להושיע? מרת הגימורה במסכת עירובין. דרש רבי דוסטאי דמין ביירי. מה היא דכתיב? והגידו לדוד למור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה והם השוסים את הגרנות. תנה, קהילה עיר הסמוכה לספר הייתה. והם לא באו אלא על עסקי תבן וקש. כל מה שהם ביקשו היה תבן וקש. ומתי זה היה? בשבת. לכתיב, והם מה שעושים את הגרנות. הוא כתיב, הישאל דוד בשם למור, הלך והכיתי בפלישתים האלה, ואומר השם אל דוד, לך והכית בפלישתים ואושעת את קהילה. השאלה הייתה, בפשטות, האם מותר לצאת למלחמה
ביום שבת.
ביום שבת, כאשר לא מדובר בסכנת נפשות, אלא בביזה של קש ותבן. אומרת הגמרא, אלא, מה היא קמי באי עלי? מה השאלה של דוד המלך?
שאלה טובה.
אילי מה ישרי אסור? אם השאלה שלו איסור ויתר, האם מותר בשבת? אתה לא הכנת לי כוס קפה. אני לא חבר שלך יותר.
האם, האם, האם... לאחרונה אומר, לא רוצה.
בסדר, שמעתי, אל תכין. טוב, הכל בסדר. אז האם, אם השאלה האם מותר או אסור? זאת שאלות ששואלים ברורים ותומים. הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים. לא יודע אם דוד יכול היה להגיע לבית דינו של שמואל הרמתי, יכול אולי לשלוח שליח, אבל זה לא משנה. שאלות הלכתיות לא שואלים ברורים ותומים.
אבל הוא לא יכול להגיע לשם.
לא משנה, שאלות הלכתיות, לא שואלים בורים ותומים. שישלח שליח. שאלה הלכתית. אלא אומרת הגמרא, השאלה הייתה, אם מצלח היא לא מצלח. שאלה הייתה, לא האם מותר או אסור, אלא אם אני אצליח או לא אצליח. די קנמי דכתיב, לך והכית בפלישתים והושעת את קהילה. בזה שבתשובה נאמר והושעת את קהילה, משמע שהשאלה היא לא הייתה על עצם המלחמה, אלא האם מותר להושיע. מתוך ההלכה הזאת, מתוך הסיפור הזה, יצאה הלכה מאוד מפורסמת, שהיא נוגעת עד לימינו, אחת ההלכות שהרבי צועק אותם כל הזמן. הלכה עיר החיים, סימן שין חפתת. כל מי שהוא קצת יודע, בכתביו של הרבי יודע שמספיק להגיד את המילים שין חפתת, כבר כל המילים מה מדובר. מה זה שין חפתת?
בבקשה,
שמתי לך בסוכר. אבל אני לא שווה פה סוכר.
אני יודע, אני לא שווה.
שהכוח, תבוא כל יום. למה, מה זה שין חפתת? הלכה אומרת, נוכרים שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסקי ממון, אין בכלל למה להם את השבת. באו על עסקי נפשות, אפילו סתם, יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש, מחללים עליהם את השבת.
למה?
למה? משם תהיה הארץ נוכל לכבש לפניהם. מתוך ההלכה הזאת, הרבי הסביר, שכל קירוב של גויים לגבול ישראל, זה חילול שבת. זה פיקוח נפש. ברמה שאתה לא יכול לבוא ולומר, שמע, הם מתקרבים לגבול, נטפל בזה מוצאי שבת, נטפל בזה מחר. צריכים לצאת ולהילחם על הקירוב שלהם לגבול. מה תגיד, לתת להם שטחים על יד הגבול, זה מותר? זה ודאי אסור. זה ודאי אסור. הרבי, מה שהרבי צעק, שמסירת שטחים היא פשוט פיקוח נפש. כי כתוב בשולחן ערוך, שאם גויים מתקרבים לגבול, אפילו על עסקי קש ותבן, מחללים עליהם את השבת. זאת אומרת, זה פיקוח נפש מיידי. ולכן, כל מסירה של שטח שעל יד שמקרב את הגויים לגבול ישראל, הוא פשוט שופך דמים. הרבי צעק את זה, וצעק את זה, וצעק את זה. ופעם הרבי אמר, בכאב גדול, מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה, למה לא מקשיבים? והיו אנשים שלא הבינו מה הרבי מדבר. לצערי אנחנו רואים שמילה אחת ממה שהוא אמר לא נפלה ריקה, וכל אנשים שאמרו, אז הם מתאמנים על יד הגבול, אז הם מתקרבים לגבול, אז ניתן להם שטח, אז נצליח לשלוט בהם עם הרחוב, נדע איך לטפל בהם כשתבוא הבעיה. הרבי אמר, שולחן ערוך אומר אחרת. שולחן ערוך אומר, נוכרים שצרו על עיירות ישראל, אפילו על עסקי קש ותבן, אם הם מתקרבים לגבול, מחללים אליהם את השבת. בכל אופן, אנחנו, אבל רגע, איך הגיעו להלכה הזאת? הרי מסקנת הגמרא לא זאת הייתה השאלה של דוד. השאלה הייתה אם הוא יצליח. אז כותבים רבותינו הספרדים הגדולים, הרשב"ו, הריטב"ו, כותבים שהשאלה הייתה כזאת. דוד, השאלה של דוד הייתה, האם השם יושיע אותו? אבל התשובה הייתה, לך והושעת את קהילה. זאת אומרת, התורה נתנה לנו, הנביא נתן לנו פה שני פרטים. א', סיפר לנו שזה על עסקי קש ותבן, שזה על הגרנות, ובתשובה גם נאמר קהילה. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בקהילה שלא קיים במקומות אחרים. והוא קשור לקש ותבן. אז מה? אם היה מדובר בקש ותבן ביום חול, אין מקום לדיון כל כך, לך תקיע אותם. אם מדובר על קש ותבן בשבת, לא יודע מה הדין. הלכה, לא מחללים את השבת על קש ותבן, אם זה לא עיר הסמוכה לספר. אבל מכיוון שבפסוק נאמר, גם שהיה קש ותבן, וגם בדגש, שמדובר על קהילה, אז רוצים בעצם ללמד אותנו את הדין הזה, שנוכרים שצרו, ונוגע לקש ותבן, אז נכון שלא זאת הייתה השאלה שלו, שלא שהייתה אם הוא יצליח, את הדין הזה הוא ידע, אבל מדי שבפסוק נאמר, והושעת את קהילה, לומדים שדין מיוחד שנוגע לקהילה. נו, אבל למה באמת דוד חושש? למה הוא שואל את השם? צל ויתילחם, מה פירוש? אז ההסבר הפשוט הוא שדוד הרי עומד בסך הכל בראש 400 איש. זה פשטות, זה לא פשוט להילחם עם אשתים. הסבר עמוק יותר מביא הכלי יקר. דוד חייב לפלישתים. הרי הוא ניצל מדי, הרי מי הציל אותו? אחיש מלך גת. אז אולי יש לו חבות כלפיהם. אולי לא הוא אמור להילחם בהם. אומרים לו, לא, אתה תלחם בהם והכל בסדר. כן, דוד מוכן לשאת המלחמה, אבל האנשים שלו עוד לא בטוחים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך כאילה אל מערכות פלישתים. ויוסף או דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני, ויאמר קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. אז הם טוענים קל וחומר, אחד מעשרה קל וחומר שבתורה, אם אנחנו ביהודה יראים ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים, ודאי שהרבה יותר מסוכן שם. למה הם כל כך לא מרגישים בטוחים? אז הרלב"ג ואלשיך מסבירים שבמענה הראשון שניתן לדוד כתוב שהוא יושיע את קהילה, אבל לא כתוב שהם ייצאו מוגנים ושלמים. רק במענה השני כתוב ברור, אני נותן את פלישתים בידיך בצורה שאתה תישאר שלם, כמו מישהו שנותן דבר מיד ליד בלי שום קושי. ובאמת בעקבות התשובה, וילך דוד ואנשיו קהילה, וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. דוד לא רק מושיע את קהילה ומכה בפלישתים, הוא גם וינהג את מקניהם. מה, איפה המקנה של פלישתים עושה בתוך המלחמה?
הצבא של
שאול.
של שאול.
כנראה, ורואים את זה גם בהמשך. קצת היה שם, איפה הצבא?
מה היום,
אה? גם בהמשך אנחנו רואים ששאול קצת יורד מכוחו.
לא השתנה כלום.
לא, שאול, הראש שלו היה רק איך
להרוג
את דוד.
שאול קצת ירד מכוחו.
לא מעניין אותו כלום.
הרד"ק מסביר, איפה היה פלישתים מקנה עם האבא הזה? הרד"ק מסביר שדוד רדף אחריהם אל תוך הערים שלהם. זה שיטת הלחימה, אחת משיטות הלחימה המשמעותיות ביותר של צה"ל, אומרת שלעולם מלחמה תתנהל איפה?
בצד של האויב.
בצד של האויב, כן. נכון? Mm-hmm. חוץ מבשביעי לאוקטובר. אבל זה היה מכה עצומה. אחת מהמכות הגדולות שזה ככה היה.
נכון.
לעולם מלחמה תתנהל בשטח האויב. Mm-hmm. וכנראה שזה המקור. מפה דוד מגיע ואומר, אנחנו נלחם, אתה רואה? והנהג את מקנהם, הוא הלך, הוא הבהיר את המלחמה שתתנהל בשטח האויב. ועל הדגש, ויושע דוד את יושבי קהילה, כותב הכלי יקר, שבגלל הניצחון הזה הפחד נפל, היה כל כך גדול לפלישתים. יש דעה הפוכה, הכלי יקר מביא הפוך, שהם הגיעו, היות שדעה שעושים את הגרנות, הם באו בשביל קש ותבן, עבור מה מצורי קש ותבן, עבור הבהמות. אז הם הגיעו עם הבהמות לפרוץ. טוב, אבל הכלי יוקו כותב, ויושע דוד את יושבי קהילה, לא רק את אנשי קהילה, את, מה הכוונה? לא רק את העיר קהילה, הוא שיהיה מכאן ואילך, היה מסתובב בן אדם מקהילה ברחוב, הראו אותו פלישתי היה בורר. הם פשוט, הם ראו איזה מכה הם חטפו מניסיון להגיע לקש ותבן בקהילה, הם פשוט אמרו, חבר'ה, אנחנו צריכים לברוח מהקהילה הזאת, לא נתקרב אליה. ולכן ויושע דוד את יושבי קהילה, שמכאן ואילך נפל פחד מתמיד על אויבים. ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. רגע, עוצרים ומבינים אחורה איך בכלל הגיעו לכאן היכולת לשאול בהשם. אז כאשר אביתר בן אחימלך ברח מעיר ההריגה, מגיא ההריגה בנוב אל דוד, הוא יקח איתו אפוד, כן? זה הכל כדי להסביר לנו איפה היה לנו. נכון, כמו שדיברנו שבוע שעבר, למה כתוב אפוד ולא אורים ותומים? הרי הנושא הוא לא האפוד, אלא האורים והתומים.
אצל דוד, לא?
לא, אפוד ירד בידו של אביתר.
כן, אבל זה היה אביתר.
אז למה כתוב אפוד? תכתוב. תכתוב, הרבה יותר נכון, הרבה יותר אמיתי. תכתוב, אורים ותומים. אז כתוב על זה בזוהר הקדוש, שכל דבר שהוא כלי קודש אמיתי, אז לא מזכירים אותו. כמו שהשם אומר למשה, אתה תראה קשר של תפילים. מה עם התפילים בעצמם? מדי קדוש. אותו דבר, אומרים ירד, לא אומרים ירד.
נכון.
לא אומרים ירד אורים ותומים, אומרים ירד אפוד. שכולם רואים. ההורים מתאמים את זה בפנים, לא מזכירים את זה. זה מין, כך אומר הזוהר הקדוש. אבל למה כתוב?
אני יוצא, יום ראשון, אני לא.
עוד רגע יחזור את מסע
הזה. אבל זה אתה משאיר לי או שנותן לו? יביא לי, הוא הולך שם להתפלל מנחה. בסדר?
בסדר גמור, רק שנייה.
הוא ייתן לך את זה.
אנחנו נעשה...
תביא לי, בסדר? לא מנחה, אתה בא מנחה, נכון?
שאלה הבאה שנשאלת, כתוב כאן שאביתר ירד לדוד כאילה. זה לא נכון. הוא פגש אותו לפני כן ביער חרת. אז עונים על זה תשובה מעניינת. כתוב שני הסברים. הסבר אחד, אביתר חשב, לא ידע שדוד ביער חרת, הוא חשב שהוא בקהילה. קהילה ויער חרת הם סמוכות. אם הוא היה יודע שדוד בקהילה, ביער חרת, לאו דווקא שהם מביא את ההורים והתומים. זה לא כבוד להורים והתומים להסתובב במחנות ברחוב ובאמצע המדבר. כשהוא חשב עיר חשובה כמו קהילה, יש שם בתי כנסת, יש מקומות שאפשר לשים את זה בצורה מסודרת, אז הוא מוכן להביא את זה. אז במחשבה שלו הוא הגיע לקהילה, למרות שבפועל הוא היה צריך ללכת ליער חרת. פסוק זין. ויוגד לשאול קיווה דוד קהילה. היומר שאול ניכר אותו אלוהים בידי, כי אם נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה, לרדת קהילה, לצור אל דוד ולנשאר. זה שדוד סייע לקהילה והוביל אליהם עוד הרבה מקנה, יוסיף להם מקנה, יכול היה לגרום לכך שדוד יתמסד בתוך קהילה ויתחיל שם התחלה חדשה. אבל זה לא מה שקרה. השגחה העליונה עוד רצה שדוד עוד יסבול. מה קורה? דוד הצליח מדי. לפעמים אסור להצליח מדי. דוד הצליח מדי. בגלל שהוא הצליח מדי, אז בעצם הוא יכול להיכנס לקהילה כמו מלך. ודוד שומע, שאול שומע על זה. מי אמר לשאול? אז לא כתוב בפירוש. אבל במדרשים שנביא בהמשך נראה שמתוך יושבי קהילה היו שטינקרים.
הודיעו לשאול. והוא מחכה לזה שיבוא...
עכשיו, מה אומר? ניכר אותו אלוקים, ניכר זה מחר. השם מוכר אותו אליי, כי למה? כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. מה הכוונה? יש כמה פירושים. פירוש אחד, הוא נמצא בתוך עיר שמספקת לו הגנה מדומה.
כן.
זאת אומרת, ברגע שהוא בתוך... אם הוא במדבר, הוא יברח, הלוך ושוב, אין לי שום דרך. ברגע שהוא נמצא בעיר, הוא יסמוך הרי על דלתיים ובריח. ממילא הוא נמצא במקום מוגדר, אני יכול להגיע אליו. זה הסבר אחד. הסבר שני, אותם דלתיים ובריח שיכולים להיות לו לעזר במלחמה מולי, הם עצמם גם יכולים להיות מלכודת מוות עבורו, כי הוא אין לו דרך לברוח. הסבר שלישי והיפה מכולם, אם דוד הגיע לקהילה והושיע את קהילה ונמצא בקהילה, הוא בטח סומך על קהילה וסומך על דלתיים ובריח. אז על מי הוא לא סומך? הוא לא מספיק סומך על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל זמן שהוא מחוץ לקהילה, ברור שהוא סומך רק על הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא בתוך קהילה ויש לו את כל מיני אינדיקציות שבדרכי הטבע הוא יכול להתבסס, אז האמונה שלו, הביטחון שלו, ההסתמכות שלו על הקדוש ברוך הוא נחלש קצת. משאול, אם כן, אני יותר חזק ממנו. כל הכוח של דוד זה האמונה שלו, הביטחון שלו. אבל ברגע שיהיה לו את העיר, כך אומר אלשיך.
הוא בטוח שהוא תופס אותו.
כן.
ומה זה,
הוא חשב
על דבר כזה. אסטרטגיה
נלחמה. וידע דוד, כי עליו... קראתי את זה. וידע דוד, כי עליו שאול מחריש הרע. ויאמר לאביתר הכהן, הגישה אפוד. דוד הבין, דוד היה אסטרטג, דוד הבין מצוין מה קורה. ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי. שימו לב לפתיח, השם אלוקי ישראל. הוא לא אומר השם אלוקיי. כלומר, הוא אומר, אלוקים, אתה גם האלוקים של כל עם ישראל. אני לא רוצה להיהרג, כמובן, אני גם לא רוצה להרוג. תעשה מה שטוב לכולם. שלא יהיה פה דמיג'ס לסיפור הזה.
כמו שעשה עם הכהנים, יכול לבוא גם
לרוג. כן, שהשם אלוקי ישראל תדאג לכולם. היזכירוני ולי קהילה וידו הירד שאול כאשר שמע עבדך אדוני אלוהי ישראל הגדנה לעבדך ויאמר אדוני ירד ויאמר דוד היזכירוני בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול ויאמר אדוני יסגירו. הולך פה, יש לו קצת בלגן, שימו לב, הפסוקים חוזרים שוב ושוב, משהו פה חסר. רגע, בהתחלה הוא שואל שאלה כפולה, הירד היסגירוני בעלי קהילה וידו הירד שאול. יש פה שתי בעיות, אומרת הגמרא. בעיה ראשונה, מה זה יסגירוני אנשי קהילה וידו הירד שאול? צריך להפוך. הירד שאול, ואם הוא ירד, היסגירוני. שאלה, מה הוא שואל? היסגירוני? ואז הירד.
האם יסגירוני או לא?
כן, ורק אז הוא שואל אם הוא ירד. מה התשובה? ירד. מה אם יסגירוני? צריך לשאול אחר כך מחדש. דבר שני, כתוב ששואלים כל פעם שאלה אחת. שתי טעויות שדוד עשה. אומרת הגימורת, אין שואלים שני דברים כאחד, ואם שאל הם מחזירים אל האחד ומחזירים לו אל הראשון. שנאמר, היסגירוני בעלי קהילה בידו הירד שאול, ויאמר השם ירד. שואלת הגמרא, והאמר, אין מחזירים אל הראשון, והוא ענה על השאלה השנייה, לא על הראשונה. עונה הגמרא, הוא גם שאל לו כסדר. יענו לו כסדר. אחרי שהוא שמע ירד, והוא שאל מחדש, היסגירוני בעלי קהילה. כעת, כאשר דוד מתברר לו שמסוס נפש שלו עבור הקהילה לא יעזור לו, הם מוכנים להסגיר אותו, מה עושה דוד שהוא שומע שעוד הפעם בגדו בו, עוד הפעם דפקו לו סכין בגב? מה דוד עושה? לא. מה דוד עושה כל פעם שהוא שומע שטוב? שעוד הפעם, אנשים... כותב מזמור. כותב מזמור. למנצח לדוד. באדוני חסיתי. איך תאמרו לנפשי, נודי הרחם ציפור? כבר אני אסביר את זה. כי הנה הרשעים מדרכון קשת, כנונוך יצם על יתר, לראות במו אופל לישרי לב. אומר המדרש, אסביר הרד"ק. בהשם חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי? כלומר, כי אמרו שונאיו עליו, כי גופו יובד, שהמית אותו שאול, ונפשו גם כן, שאומרים עליו שהוא רשע, ונפשו תובד ותנוד. ארחם, נודי הרחם, איך תאמרו לה שתנוד מהרחם שבא להימלט שם בהר שלכם? זה על אלה שמגלים שאול את הסודות שלו. ציפור כמו ציפור שנודדת מכן אל כן, מהר אל הר. אומר, אבל אני בהשם חסיתי. אני תמיד נמצא במקום נכון, אני אצל הקדוש ברוך הוא. אבל אתם, למה אתם אומרים לי לנוד? ובאמת אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד ששאול ירד, פסוק את ג' ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש ויצאו מקהילה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הוגרד כי נמלא דוד מקהילה ויחדל הצל. קודם כל אנחנו רואים גידול אצל דוד. כמה היה לו מקודם?
היה לו
400. כמה יש לו עכשיו?
600.
כן. עכשיו הם יוצאים מקהילה ויתהלכו באשר יתהלכו.
זה כמו חתול ועכבר. כל הזמן הוא רץ ומתחבב ובורח הוא אחריו.
הידיעות
מגזור. זה רק ההתחלה.
נראה לי שיש להם
וואטסאפ.
שאולי
לא
נגע
400 אנשים.
הוא שומע
ש... זה לא כזה רחוק. זה לא כזה רחוק. תחשוב, חברון כמה רחוקה מירושלים?
הרבה.
מירושלים, אתה יודע, מגבעה, גבעת עצמון ירושלים. לא, רחוקה, זה יש מרחק. כמה? ב-60, זה היה, אתה יודע, ציר 60.
כמה?
היה קיים.
כמה מרחק, כמה מרחק?
ציר 60 היה קיים גם אז. לא היה את המנהרות, לא היה כביש המנהרות, אבל עצמנו. כמה זמן זה הליכה? בימינו, בימינו, זה יממה הליכה מסתם.
כמה? לא, לא הליכה, אפילו
מגיע. לא יממה, זה 12-13 שעות הליכה בימינו.
מאיפה לפה?
מחברון לצפון ירושלים.
לצפון ירושלים?
בטח, לפחות 12-13 שעות הליכה.
אפילו בדהירה על סוס, שמישהו רוצה להעביר.
אולי היה כבישים.
לא, היה כבישים, כביש 60 היה אז. אבל התוואי שלו לא היה בדיוק אותו דבר, כי היום יש לך את כביש המנהרות, יש לך היום דרכים יותר מהירות להגיע. אבל תחשוב, זה כמה, זה עשרות קילומטרים.
הרבה. אני עושה את זה מירושלים, אני בא מהכותל, עד חברון, כן?
בהליכה?
כן? לא, לא, באוטו.
מה אתה רוצה באוטו?
לא, לא.
אוטו לא היה להם.
לא, אני מסביר, אבל תדע, הקילומטרים, בינם יכול לעשות ביום 40 קילומטר, נכון?
זה, קודם כל, זה לא מהכותל, זה הרבה יותר צפונית משם. הכותל נמצא במרכז ירושלים. מבחינת, אם אתה שם את ירושלים, את כל העיר ירושלים שלנו היום, שאז מדובר על כמה ערים שונות, נכון? גילו אז הייתה עיר לפני עצמה. כן, הכל היה ערים לפני עצמה. אתה צריך להגיע לגבעה. גבעה, נניח שזה באזור גבעת שאול. זה לא בדיוק... כמה לוקח להגיע מגבעת שאול לקהילה, שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה קהילה, אבל זה באזור חברון. כמה וכמה שעות טובות מאוד, לא...
אז אתה מדבר, אז כן, טוב, לרכוב על חמורים.
או על חמורים, או על סוסים, לא חייבים על חמורים, יכול להיות פשוט יותר מהיר.
אולי הייתה יונת דואר.
גם יכול להיות.
יונת דואר תעשה את זה בשעתיים.
אבל הם לא עשו את זה ברגל. הם עושים את זה ברגל, אולי הם סוסים, אולי הם לחמורים.
יכול להיות שפחות. מה?
הם לא עשו את זה ברגל.
הם עשו את זה, לא, לא, כנראה שלא ברגל, היה סוסים. אבל גם עם סוסים, מדובר על כמה וכמה שעות. אפשר להעביר, זה לא מאוד רחוק.
כן.
לא מאוד רחוק.
עם סוסים זה... בוא
נראה, אפשר באותו יום להעביר ידיעה, זה בטוח.
כן.
יש לנו, אם אתה רוצה לדעת בדיוק, אני אגיד לך. יש לנו הרי תיאור בסוף ספר שופטים.
כן.
על אדם שהלך פיזית מבית לחם.
כן.
לגבעה.
נכון.
נכון. והוא יצא בבוקר.
כן.
והגיע בערב.
כן.
נכון?
כן.
אז אם יש לך 12 שעות הליכה שמתועדים לנו מבית לחם...
אבל הוא עשה הפסקות בערב.
לא משהו, לא, הוא רוצה להספיק להגיע באור, היה לו אינטרס להגיע מהר. הוא הגיע מבית לחם לגבעה בסך הכל.
כן.
עכשיו, בית לחם, מבית לחם לחברון זה עוד חתיכה דרך.
נכון. נכון.
אז אתה יכול להבין לבד, זה זמן, זה הליכה, זה לא פשוט. טוב. אז רגע, שאלה פשוטה. שאול בסוף מחליט לא לצאת. מה השם אמר לדוד? שהוא כן ירד.
כן.
נו, איך זה מסתדר?
אמרו שם שהוא ברח.
אבא בנאל מתפלפל פה בפילוסופיה עניינים שלמים, הוא מסביר שהשאלה של דוד הייתה לא האם הוא יבוא או לא יבוא, אלא האם בכוונתו לרדת. טוב, כוונתו באמת הייתה לבוא. אבל התשובה יותר פשוטה, אומר הכלי יקר. כשאתה שואל שאלה, אתה שואל בתנאים הנוכחיים, כשאני בקהילה, בקהילה סגורה, וכולי וכולי, האם אני אשאר, האם הוא יבוא? בתנאים האלה הוא יבוא. אבל ברגע ששיניתי את כללי המשחק, אז הוא לא יבוא. זה ברור. פסוק י"ד. וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף, מבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו.
מה זה מדבר זיף?
כבר אני אסביר. ויער דוד, כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיף, בחורשה. דוד מתיישב במדבר, איזה מדבר?
זיף.
איזה, לפני כן. מדבר בפשטות, איזה מדבר?
יהודה.
מדבר יהודה.
יהודה.
גם מדבר יהודה הוא לא כזה גדול. קטן יחסית.
קטן?
מדבר הכי קטן בעולם.
הוא לא גדול.
מדבר יש לו כל כולו במקום הכי רחב שלו, 11 קילומטר. מקום הכי רחב שלו. הוא מקום מאוד צר, זה לא מדבר טבעי, זה לא מדבר שנמצא, הוא לא חלק משרשרת המדבריות, הוא נקרא מדבר צל גשם, זה לא משנה עכשיו. בכל אופן, מקום מאוד מאוד יפה. אני רוצה חבר'ה שאנחנו נלך לשם, ואני רוצה לראות אותך עושה סנפלינק. אני יורד ככה, אל תוך ה... נראה לי שזה עניין. הוא? למנהרות, למערות, במדבר יהודה. אני חושב, לא? זה משה עושה סנפלינק.
אפשר.
כן. אתה תרוץ למעלה, הלוך ושוב, אז אתה חרוץ ריצה.
אם לא, אני אקח אותו על הכתפיים.
אתה תיקח אותו על הכתפיים, כן.
או שיוריד אותו מהג'יפ שכבש בששת הימים את
ה... אני רק יודע, אם זה אין לנו שום בעיה, גם האופנוע, הכל בסדר.
עם הבס פקר.
הוא אופנוע יערך, אני אלך על החבר.
אנחנו, כן, אנחנו נעשה מסלול אופניים, מה אתה אומר? בעקבות דוד המלך בנחלי מדבר יהודה. אני לגמרי בעד, אני לגמרי בעד.
מתי?
אחרי שאבירם אמר שהוא הגיע עם נשק.
מה?
אביר, אתה תגיע עם נשק, אתה תגן על כולנו.
שתי RPG.
RPG, מצוין. למה לא קלה את שניקו?
אני הורדתי וולבו בלבנון.
הורדת וולבו בלבנון.
וולבו.
ניסו
לפגוע בנו.
הוא הוריד וולבו בלבנון. וולבו מובטח, לא סתם וולבו. וולבו עם ארבע פנסים. וגם היה לו גלגל רזרבי לוולבו. טוב. את כל זה הוא הוריד לבד. טוב, אז...
איפה זה זיף?
זיף זה על יד... יש מקום שנקרא תל זיף. זה על יד חברון. דרומית לחברון. יש יישוב ערבי עד היום שנקרא זיף. אז זה באמת ספר המדבר.
היום זה קיים?
כן, כן. יש יישוב ערבי שנקרא זיף.
זיף.
זיף. למה? מה זה כזה רצוב לך?
למה? זה פה. אנחנו לא גרים במונטריאול. אם היינו יושבים בשיעור תורה במונטריאול ומדברים באנגלית או קצת בצרפתית, באמת זה לא מעניין. אנחנו גרים בארץ ישראל, ברוך השם. אנחנו מכירים את האזורים האלה. זה שם הוא הוריד פעם זה, הוא הוריד פעם וולפו שם.
בלבנון הוא אומר.
בלבנון הוריד, מספר לך מה שהוא עשה בלבנון, מה שהוא עשה בחברון הוא לא מספר לך. זה עדיין נשאר חסוי. וולפו הוריד בלבנון, בחברון הוריד גמל. גמל.
יש היום לוויה של הסגן מפקד שלי, ב-54, קוראים לו, לא אני אגיד לכם.
מה הוא הוריד בלבנון?
הוא הוריד הרבה, וגם במוסד, הוא היה בגיש מוסד, הוא באמת סיירת מטכ"ל, הרבה מהמקימו של סיירת מטכ"ל. אם תכירו בטלוויזיה, כל האלה שעבר לבחורים ששחקו את... שחקרו את יחיא סנוואר, אבל אנחנו קשרו את זה. רק שנייה אחת.
אבל יחיא סנוואר חי, הוא מת.
הוא מת בסיבה טובה.
למה הוא לא מת, יחיא?
עובדים על זה, עובדים על זה.
עובדים על זה. אבל בינתיים צריכים אותו, חכה, לא
הולכים אותו. כהן ארזי, יוסף בן רימה ומשה.
ברוך דיין האמת, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו ויעלה אותו.
אם נשמח את הזל אליך, רק שנייה אחת.
מה היום לוויה שלו?
היום יש את הלוויה שלו, כן. בן אדם מיוחד אלה אנשים שכמו שאומרים, האפורים, בזכותם אנחנו יושבים בלילה. אני הייתי ב-54, והוא היה סגן מפקד שלי.
אשרי חלקך, אשרי חלקך. זה,
הנה, הנה. הוא שומע ג'ונמר כשהם קוראים יותר
דרך. טוב, הלאה, הלאה. אנחנו כעת לומדים על המפקד הראשון שלנו. אז הוא נמצא שמה במצדות המדבר. איפה זה מצדות המדבר? מאוד מעניין. הפרשנים לא ביקרו בארץ ישראל. כן, חוץ מכלי יקר שגע בארץ ישראל. רוב הפרשנים לא. הם מדברים ומספרים. שבמדבר, מספרים, שבמדבר יש סלעים מאוד גבוהים שאפשר להתמגן בהם. אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים על מה הם מדברים. הם לא ידעו על מה הם מדברים. הם דברו על דברים, על מדע בדיוני, יש מדבר או מדבר ישרים, סלעים גבוהים. אנחנו יודעים על מה מדובר. זה נכון מה שהם כותבים כמובן, אבל אנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים את המצוקים שנמצאים. מה המצוק הכי מפורסם? כן? מה המצוק הכי מפורסם במדבר יהודה? נו, תפעילו את הווישרים. מצדה!
המצדה, כן. המצדה זה במדבר יהודה?
בוודאי!
זה גם מדבר יהודה?
בוודאי! בוודאי מדבר יהודה.
בקצה המזרחי של...
ברור, כן.
דווקא דרומי.
לא, לא הכי דרומי.
לא, במרכז, עדיין במרכז.
לא, זה לא במרכז. זה הוא יחסי דרום, אבל כן, זה במרכז, כאילו, זה מזרח, מדבר יהודה.
הוא לפני ים המלח, זה הרבה.
זה לא כל כך רחוק מעין גדי.
כמעט קרוב לים המלח גם.
זה לא כזה רחוק מעין גדי, נכון? נקרא זה, נכון, 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 נכון,
אני הייתי זר לפני...
שם, עד ירדן מתחיל מזה...
הייתי שם לפני פחות משנה.
מתחיל משנה.
יפה. אני הייתי שם לפני 8 חודשים הייתי שם.
יפה. טיפסת את השביל למחש?
לא,
אני
לא יכול
לעלות. שני 8 חודשים גם
לך? עליתי.
במסלול,
אולי 7-8 פעמים עלינו.
יופי, אנחנו נעשה את זה יום אחד. אנחנו ניקח את כולכם לשם, אנחנו יום אחד נעשה את זה. טוב.
יש אוטובוס עד המקום.
יודע. חבל הזמן. הייתי שם לפני חודשיים.
עד המקום.
כל הכרתי את הילדים שלי שם. טוב.
יש שעה שהוא יוצא בחזרה גם.
דוד היה יודע מתי, אז דוד היה יודע מתי שאול רוצה להגיע? כל פעם. איך הוא ידע? לא רק ש... בזיף, לא סיפור סיפורים לשאול. אנשי שאול אהבו את דוד. לא כתוב בשום מקום שהם הפסיקו לאהוב אותו. ידוע שאנשי שאול היו מתפללים לשלומו של דוד. זה כתוב. כתוב, פדה בשלום נפשי, אנחנו נדבר על זה. כי ברבים היו עמדי שמתוך אנשי שאול, ואחר כך אחיתופל, לא אחיתופל, רק מתוך אנשי אבשלום, היו מתפללים לשלומו של דוד.
חברים של יונתן.
כן. ולכן הוא היה כל הזמן זז בין נקודות שונות. שהוא ידע ששאול יצא למבצע מיוחד בעקבותיו, והיה לך לחורשת עצים שהייתה שם על יד זיף, כי שם יותר קל להסתתר מאשר בהר הגלוי. ויקום יהונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהי, ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן.
הוא לא זכה לזה.
ויכרתו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויהונתן הלך לביתו. זה מפגש קצר ואחרון בין יהונתן לדוד. ממלכת ישראל רודפת את דוד. יהונתן בן שאול, מפקד, בן המלך, יורש העצר, שם את נפשו בכפו, ויוצא להיפגש עם דוד בחורש.
זה לא טוב לערך, זה הוא בודד באבא שלו וזה.
כל הכבוד לו. הוא אומר לו, אתה תמלוך על ישראל. אלו מילים שלא נאמרו עד כה. אתה תמלוך על ישראל. והוא אומר, אני רוצה לבקש ממך להיות משנה למלך שלך, וגם שאול אבא שלי יודע בסתר לבבו שאתה תמלוך על ישראל. חז"ל אומרים לנו בגלל זה שיהונתן בן שאול היה משלושה ענוותנים שקמו לישראל. כך אומרים חז"ל בגמרא במציע. אמר רבי, שלושה ענוותנים הם, שלושה ענוותנים גדולים, ואלו הם אבא, אביו של רבי, זה רבי שמעון מגמליאל, ובני בתירה, נדבר עליהם עוד רגע, ויונתן בן שאול. אבא, רבן שמעון מגמליאל, עד האמרן, הגמרא שאומרת שהוא אמר על עצמו, הוא אמר רבי יהודה הנשיא בנו שהוא הרי בן שואל. הוא אמר לרבי, מה אתה משווה את עצמך לרבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי? רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי הוא הרי בן הרי, ואתה הרי בן שואל. אז הוא אמר על עצמו שהוא שואל, נשיא ישראל. לא מדבר ככה נשיא ישראל על עצמו. זה ענווה גדולה מאוד. בני בתרה, כידוע שם היו נשיאים, והם ירדו מכיסאם ומינו את מקומם את מי? את הלל הזקן, שראו שהוא יודע הלכה שהם לא יודעים. ויונתן בן שאול, הוא יושב על תקן יורש העצר, ומודיע לדוד, אתה תשב על הכיסא, ואני אהיה משנה שלך. מה הפירוש? ויחזק את ידו באלוקים. אז הדרשנים, מה אלשיך כותב ככה. כתוב, כל המורד במלכות בדוד כמורד בשכינה. כתוב בראשית רבה. כל עם ישראל ידע שהמלכות מסורה ליהודה. כל עם ישראל ידע שהמלכות תבוא מגזע פרץ. כל עם ישראל ידע את הפסוק, גור אריה יהודה. שהדרך של המלוכה בדוד תהיה, בהתחלה גור, הוא יסתובב כמו גור קטן, ואז הוא יהיה אריה. וכל עם ישראל עוקב אחרי החדשות, מה קורה עם דוד, וכולם אומרים, הוא הגור עכשיו, והוא עומד להיות אריה. וכולם יודעים את זה. ולכן הוא אומר לו, כולם יודעים שאתה מי שאמור לגלות את השכינה בעולם, אומר לו, מחזק את ידו באלוקים, בשכינה. מהתפקיד שלך זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. עוד הסבר, והכלי יקר, יונתן נמצא אצל אבא שלו כל הזמן. והוא אומר לדוד, אל תדאג, אבא שלי לא יתפוס אותך. אני יודע עד כמה שהוא רוצה לתפוס אותך. אתה לא יודע כמה ניסים קרו לך. אני יודע. אם עד עכשיו הוא לא תפס אותך, הוא לא יתפוס אותך יותר. הם קורטים ברית פעם שנייה, אבל הפעם לפני השם, עם ההורים ותומים. על זה שדוד ימנה את יהונתן להיות המשנה שלו. ולדאבוננו זה לא יתקיים. אבל המקובלים כותבים שזה כן יתקיים. המקובלים כותבים שזה כן יתקיים. למה? יש ספר שנקרא גלגולי נשמות של הרמ"א מפנו. פנו מגדולי, גדולי, גדולי וחשובי המקובלים. הוא כותב בשם ארי סרוק, שהיה ראש המקובלים באיטליה, מחשובי המקובלים ביותר, תלמידי ארי. כותב שנשמת דוד התגלגלה בהלל הזקן, ונשמת יהונתן בשמאי הזקן. ולכן שאול ששיבח את, כאשר שיבחו את דוד ואמרו עליו את כל השבחים, על כל דבר כתוב שהוא אמר, יהונתן בני כן, יהונתן בני כן, על דבר שאמר, והשם עמו הלכה כמותו, פה שאול, כי כל מה שהיה בהלל הזקן היה בשמאי הזקן חוץ מההלכה, הלכה כהלל. ולכן, אז עכשיו, הלל היה נשיא הסנהדרין, היה מלך. ושמאי היה אב בית דין, היה סגן מלך. אז יתקיים בהם העניין הזה, כך כותב חומת תנ"ך על פי דברי הרמ"א מפנו. עוד דבר מעניין, יודעים שבכל דור צריך להיות משיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח בן יוסף צריך להיהרג. ככה זה המשיח. אז אם עם ישראל לא היה מבקש את המלוכה מוקדם מדי, עם שאול, אז דוד היה נהיה מיד מלך המשיח, ויונתן היה משיח בן יוסף. מכיוון שביקשו את זה מוקדם מדי, אז דוד נהיה מלך המשיח, משיח בן דוד, משיח דוד בעצמו, אבל זה לא החזיק מעמד, ויונתן היה משיח בן יוסף, והוא נהרג. לכן הוא נהרג. אז אם שאלת למה יונתן נהרג, כי יונתן היה משיח בן יוסף. למרות שהוא היה בן בנימין, הוא לא היה בן יוסף, אבל אנחנו יודעים שיוסף בנימין, בניין זה הם אחד, שניהם מגיעים לזרע רחל. רחל, רחל. טוב, דוד מסתתר על יד זיף. ומה קורה אז? ויעלו זיפים אל שאול, הגבעת הלמור, הלא דוד, מסתתר עמנו והמצדות בחורשה, בגבעת והחכילה, אשר ממין הישימון, ואתה לכל אבת נפשך מלך, לרדת רד, ולנו הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני, כי חמלתם עליי. תושבי זיף מרגישים אזרחות טובה.
זה זיפים, זיפים.
הזיפים, זה הם. מתהילים, זה הם. הם הולכים לספר להם. עכשיו, בכמה מדרשים משמע, שהם לא אמרו לדוד, אתה לא רצוי פה. להפך, הם הסבירו לו פנים, אתה רואה חשוב.
כן, בשביל להגיד אותם.
אבל שוב פעם תוקים לו סכין בגב. מחייכים אליו מצד אחד, מצד שני. לכן, כתוב בילקוט, ברור שיש מקום שנקרא זיף. מהי זיפים? רבי אלעזר אמר, שמקומם דכתיב זיף ותלם ובעלות. יש אומרים, אלו בני אדם שמזייפים דבריהם. ברור שיש מקום שנקרא זיף, אבל דורשים את המילה זיף לזיוף. אומרים על דוד, הסתתר עמנו. מה זה עמנו? לא אומרים איתנו. ביחד איתנו, הוא מספר לנו כל הסיפורים שלו. הוא ממש חבר שלנו כאן. ממש אתה יכול בקלות להגיע אליו. ולנו הסגירו ביד המלך, כלומר, אנחנו יכולים להסגיר אותו. המלך יבוא, אנחנו נסגיר אותו. או שכמו שתנהגו מנתן מתרגם, עלינו, מחובתנו להסגירו. שאול מודל לזיפים ואומר להם, ברוכים אתם השם כי חמלתם עליי. קל לראות שנוצר פסוק של דפוס.
אבל הם פרדו כולו.
של הלשנות.
רגע, הם פרדו.
לא כתוב דבר כזה. בהתחלה מילשין דואג. אחריו אנשי קהילה. וכעת אנשי זיף. מה קורה פה? מדרש אומר, מי שהשם בכל התרבות הזאת זה שאול. יש פסוק שאומר, מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. ככה נאמר במשלי. מה הפירוש? אם מושל, אתה הראש, אתה השם. אם מושל מקבל דברי שקר, מפתח תרבות של הלשנות, זה נגע שמתפשט מאוד מהר, כל משרתיו רשעים. אומרים חז"ל, זהו שאמר הכתוב, מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. כך היו ישראל, כיוון שראו לשאול מטה אוזנו לשמוע לשון הרע על דוד, היו הכל באים ואומרים לו. וכן הוא אומר, בבוא דואג האדומי, וכן אומר בנבל, מי דוד ומי בן ישי. וכיוון שראו הכל ששאול מטה אוזנו לשמוע לשון הרע, מיד באו זיפים ויעלו הזיפים. והיה תופעת דור מאוד מקולקלת, וזה צרם לדוד. והוא פותח ואומר, מזמור י"ב בתהילים, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם, אפשר לסמוך לאנשים. שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות, בלב הלב ידבר. יכרה את השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, אשר אמרו, לשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? משוד עניים, אין כת אביונים, אתה עקום, יאמר השם, השיט בישע יפיח לו, אמרות השם, אמרות תאורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים, שהשם אומר משהו, אז עד הסוף. אתה השם תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם, כבר נסביר את המילים האלה, סביב רשעים התהלכו, גרום זולות לבני אדם. מה הכוונה? אתה השם תשמרם, תצרנו מן הדור זו בעולם, זה היה תפילה של דוד על הילדים של אותו דור. דוד אומר, הילדים האלה ילדים כל כך מיוחדים. הם כל היום לומדים תורה, אמרות השם, אמרות תאורות, הם לרגע לא מפסיקים ללמוד תורה. היה דור תלמידי חכמים גדולים. אבל עוד מעט הם יגדלו והם יראו כמו דברי לשון הרע האלה. אז ריבונו של עולם תשמור עליהם שיגדלו יראי שמיים. כך אומר המדרש, רבי יוסי ממלחיה ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמרו, מצינו תינוקות בימי דוד, עד שלא טעמו טעם חטא, היו יודעים לדרוש התורה, ממתת פנים תמם, ממתת פנים טהור. היה דוד מתפלל עליהם. זהו שדוד אומר, אתה השם תשמרם, אתה השם שמור תורתם בליבם, תנצרם מן הדור זו לעולם, מן הדור ההוא שהוא חייב כליה. אחר כל השבח הזה, יוצאים למלחמה ונופלים. אלא על ידי שהם בהם דלתורים, דבר לשון הרע, היו נופלים. הוא שדוד אומר, נפשי בתוך לבאים. מה זה לבאים? זה אבנר והמסע, שהיו לבאים בתורה, כמו הריות. השכבה לא עתים, זה דואג והחיתופל שהיו לאותים אחר לשון הרע. בני האדם שיניהם חנית וחיצים, אלו אנשי קהילה, דכתיב בהם והסגירוני בעלי קהילה וידו, ולשונם חרב חרב חדה, אלו עזיפים, דכתיב בהון, בבוא עזיפים ואמרו לשאול. באותה שעה אמר דוד, וכי מה השכנה עושה בארץ? רומה על השמיים אלוקים, סלף שכנתך מביניהם. לכונה, הכינו עוד, ודאו ראו את מקומו אשר תהיה רגלו, מיראו שם, כי אמר אליי, ארום יערימו. אומר להם שאול, אתם תנו לי את כל האינפורמציה, כי דוד הוא לא טיפש. הוא לא טיפש. ורודו מכל המחבואים אשר התחבא שם, ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם, והיה אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. אז אני אכריח את כל השרים של יהודה שכל אחד יחפש אצלו. ויקומו והלכו זיפה לפני שאול, ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון. שאול מכיר טוב את דוד. הם דיברו בעבר בענייני מלחמה, הוא מכיר את הטקטיקות שלו. הוא היה הרי איש מלחמה אצלו. ואז הוא אומר, אמר אליי, דוד אמר לי כמה פעמים ששיטת הלחימה שלו היא אורמה. שיטת הלחימה של יהודים היא אורמה.
נכון.
מה יש לנו? בכלל, כוח פיזי זה עניין של גויים.
כן.
ליהודים יש שכל.
חוכמה.
והוא מבסס מקום בתור מקום של משכן, ומטעה את האויבים לחשוב ששם הוא נמצא, ואז הוא הולך למקום אחר. זו השיטה שלו. כך כותב רבי יוסף קורו בשם הדוד שלו, רב מנחם מזוקין, רב מנחם חלבו היה ראש פרשני צרפת, שרשי היה חצי תלמיד שלו. לכן תבדקו באמת, אל תסמכו על שמועות איפה הוא נמצא. אתם יודעים לי, נון צדיק שלו זה לא מספיק לי. הוא בכוונה מייצר נון צדיק שכאילו נמצא שמה, כשהוא בכלל בונה על מקום אחר לגמרי. אז אני רוצה לקבל מידע מאוד מאוד מפורט, בדיוק. אני רוצה את כל המחבואים, את כל המקומות שהוא עלול להתחבא בהן. כל מקום שהוא אי פעם היה שם במשך זמן, צריכה להיכנס אליי בתוך תוכנית המלחמה. רק אחרי שיהיה לכם מידע מלא על כל סוגי המקומות שיכול להתחבא בהם, רק אז תחזרו אליי. ואם הוא יצליח להתחמק ממני, להתחבא איפשהו, בארץ, אז כל אלפי יהודה, כל האחד מהשרים, צריך לחפש אותו באלף שלו, באזור שלו, בקבוצה שלו. אנשי זיף יוצאים לפני שאול לקבל נקודות ציון מדויקות על מלכי דוד. איפה נמצאים דוד? הם נמצאים במדבר, עכשיו, במדבר מעון. איפה זה מעון?
יותר לכיוון הנגב.
נכון, לא בדיוק. כן, דרום הר חברון. מעון, זה ממש, זה ממש דרום הר חברון. יש, אנחנו נראה בהמשך, איש במעון ומעשהו בקרמל. מעון זה ישדר, משום מעון. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. הכלי יקר, בשמול לניאדו, מספר סיפור מאוד מעניין על המילים, ששאול אומר, תגידו לי, מקומו אשר תהיה רגלו. אז הכלי יקר מתאר סיפור מעניין. מספר סיפור על אברבנל. אברבנל הרי היה, היה הרי מזכיר של כמה מלכים. שר הכספים, של ארבעה מלכים שונים בימי הביניים. והוא ברח כמה מקומות. אנחנו יודעים מהכתבים של אברבנל בעצמו, את הסיפורים על אברבנל, אבל הסיפור הזה, אברבנל לא מספר אותו. בפרט מסוים בסיפור שלו, שזה כותב הכלי יקר. כלי יקר היה דור וחצי אחרי אברבנל. הוא הכיר אנשים שהכירו את אברבנל. הוא הכיר, רבו של, של הכלי יקר היה רבי יוסף קארו. זה, אנחנו יודעים את זה. רבי יוסף קארו שלח את הכלי יקר, את רבי שמול לניאדו, להיות הרב של חלב. ורבי יוסף קארו בעצמו כותב שהוא הכיר את אברבנל. יש מקומות שהוא כותב בכסף משנה. הוא מספר על הכירות שלו עם אברבנל. אז מעניין. אז הוא הכיר אנשים שהכירו את אברבנל. הוא מספר שבפעם הראשונה שאברבנל ברח, הוא כותב בטעות שזה היה מקסטיליה לפורטוגל. אבל זה היה הפוך. זה היה מפורטוגל לקסטיליה. אנחנו יודעים מה אברבנל עצמו. אברבנל היה בליסבון. ישר הכספים של...
כן, שהוא בא של ספרד.
לא, ממש לא נכון.
מה, הוא היה קשור לספרד?
אברבנל התחיל בליסבון. היה גר בליסבון. הוא היה שר הכספים של מנואל הראשון, מלך ספרד. מלך ליסבון. מלך פורטוגל. שם היה סיפור של הלשנה על אברבנל. ותפסו, הוא היה חבר של קבוצה של מה של הצילים, לא משנה. תפסו אותם, וכשנודע לו שתפסו אותם, באותו לילה הוא ברח לקסטיליה. והוא התקבל בכבוד על ידי פרננדו ואיזבלה, מלכי ספרד. ואחר כך הוא ברח, הוא לא ברח לפורטוגל כמו כולם.
הוא ברח לאימפריה
האוטומנית,
הוא אומר משהו.
לא.
לאיטליה
נדמה לי
הוא ברח.
לנפולי.
לנפולי, כן.
לנפולי. אבל כשהוא היה, כשהוא ברח בפעם הראשונה, אז הוא ברח על סוס. מה שהוא עשה זה, כך כותב רבי שמואל לניאדו, הוא לקח את הפרסות של הסוס והרכיב אותם הפוך.
הוא כאילו חוזר אחורה.
והוא נסע לכיוון ספרד, אבל עקבות סיפרו שמישהו הגיע מספרד. הבנת מה שהוא עשה? הוא ילביש לסוס את הזה הפוך. כך כותב הכלי יקר, כך הוא קיבל. אז הכלי יקר אומר...
איזה מוח היה לו.
אז הכלי יקר אומר, זה הפירוש של מה ששאול אומר. שאול אומר, תדעו לו רק איך הוא נמצא. אלא איך הוא מניח את הרגליים על הקרקע, אני גם רוצה לדעת. ככה הכלי יקר מחבר את הסיפור הזה לעניין. כן, מה אתה שואל?
אני אומר שלרשות תלמידים בספרד, אבל הוא קילל את ספרד ממש שיהודים גדולים לא יחזרו. המלך כל כך רצה אותו, שאפילו היה מוכן להשאיר 10 יהודים שיעשו לו מניין. העיקר שישאר בספרד. אז הוא אומר לי, לא, אפילו את זה אני לא רוצה.
יו. הבגידה של הזיפים, בני יהודה, שבט של דוד, זה... מתכון מוצלח לעוד פרק תהילים. והנה מגיע מזמור המפורסם, מזמור נ"ד בתהילים. למנצח בנגינות משכיל לדוד. בבוא הזיפים.
הלו.
ויאמרו לשאול, הלו דוד מסתתר עמנו. אלוהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני. אלוהים שמע תפילתי יאזינה לאמרי פי. כי זרים קמו עליי והעריצים ביקשו נפשי. לא שמו אלוהים מנגדם סלע. הנה אלוהים עוזר לי, אדוני בסומכי נפשי. המדרש מפרש את הפסוקים האלה ככה. אלוהים בשמך הושיעני, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, קטנטין, זה שר נמוך, שהיה רודף אחר חברו, קובל להיפרקס, הוא מתלונן לערכאה גבוהה יותר. היפרקס רודפו, קובל המלך. אם המלך רודפו, למי יתלונן? אין לו למי יקובל על הלכה. כך אמר דוד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שאול הוא מלך, אין לי למי לקבול על הלכה. הווי בשמך הושיעני. מהו בגבורתך תדינני? אתה אמרת בפסוק, לא תסגיר עבד אל אדוניו. אם עבד כנעני שאתמול היה עובד עבודה זרה, אמרת שאם יבוא אליך לא להסגיר אותו לאדוניו. אני שאני נשיא בן נשיא עד 5 דורות, על אחת כמה וכמה. בגבורתך תדינני, בגבורתך של תורה, שנאמר על התורה, לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה. אלוהים שמי שימת תפילתי, אמר לוי לפני הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, בא דואג וקיבל ממנו, לשון הרע. באו עזיפים ושמעה להם, שימת תפילתי, תשמע אתה אותי. למה? כי זרים קמו עליי ולא שמו אלוקים מנגדם סלע. הנה אלוקים עוזר לי, השם מסומכי נפשי. אמרו לו, מי אמר לך? איפה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יעזור לך? אמר להם, עד שאני במאי אימי, נתנבא עליי איתן האזרחי מבני אברהם אבינו או מבני קורח, שנאמר, מצאתי דוד עבדי בשם בן קודשי משכתיב, הווי השם בסמכי נפשי.